וכאמר שמי אחרות העולם הוא מתגרה בישראל. היצר הרע מתגרה יותר בישראל. אמר אביי ותלמידי חכמים יותר מבכולם. כל זה מבואר ממה שבארנו לך, כי הדברים האלוהים אינם בשלמות הראוי להם. לכך תבל בהם החיסרון ביותר. הדבר זה מצד מעלתם, כי מצד שהעולם הזה הוא עולם הטבע, ואין הדברים האלוהים נמצאים בו בשלמות, לדבר שיש בו חיסרון, דבק בו הרע. והוא מביא לפעול את הרע, כי מרע יצא רע. זאת אומרת, מה העיקרון שראינו? שזה, כן, הסבר המצאות היצרה דווקא במקום שיש מעלה, כי דווקא במקום שיש מעלה, הדברים האלוהיים בעולם אינם בשלמות. הדברים הטבעיים הם בשלמות. דבר שהוא טבעי, דבר שהוא שייך למדרגת העולם כמו שהוא, תודה רבה רבה. דבר שהוא שייך למדרגת העולם כמו שהוא, זה כבר בשלמות שלו, אבל זה לא חוכמה. הוא לא מתקדם, הוא לא מתעלה, הוא לא מרומם את העולם. דווקא דבר שהוא גדול, דבר שהוא אלוהי, ודאי שהוא לא יהיה בשלמות. הוא כזה גדול וכזה נסגר, הוא רוצה להרים את המציאות לקומה חדשה, אז ודאי שיהיה בו חיסרון. כיוון שיש בו חיסרון, אז גם דבק בו הרע. אז ממילא, במקום שיש גדלות ושאיפה אלוקית, יהיה שם חיסרון, יהיה שם התמודדות, אבל החיסרון, ההתמודדות, אולי, וגם הנפילה, היא ביטוי לגודל שהולך ונוצר פה, ולא לקטנות. כן. שהמהר"ל אומר, במקום שבו יש מדרגה עליונה, מדרגה אלוקית שצריכה לצאת אל הפועל, והיא מתיימרת, מנסה להרים את העולם למדרגה חדשה, העולם הוא טבעי, ואנחנו רוצים להיות במדרגה אלוקית. אז בהכרח יהיה פער בין המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו לבין המצב שאנחנו נמצאים בו. כשאתה הולך למדרגה טבעית, אז זה מאוד פשוט. אתה נמצא בה כבר, וקל ליישם אותה, קל להיות שלם בה. אז שאתה הולך למדרגה אלוקית, היא מאוד מאוד רחוקה, אז ממילא יהיה חיסרון. אבל בגלל הגדלות של השאיפה שלך יש חיסרון. החיסרון הוא לא ביטוי של הקטנות שלך, היא ביטוי זה שאתה שואף לשאיפה כזאת גדולה, ואז ממילא יש פה חיסרון, כי מאוד מאוד קשה להיות במדרגה אלוקית. אז זה חיסרון שהוא מביע איזה גודל עצום של רצון לרומם את העולם למדרגה חדשה. כשיש חיסרון כזה, אז ממילא ידבק בו הרע. ויהיו, כן, שאין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אבל למה הוא חוטא? הוא חוטא בגלל שהוא צדיק. מה הכוונה? בגלל שיש לו שאיפות של צדיק. שאיפות כאלה אדירות, אז ודאי שיש פער בין השאיפה שלו לבין השלמות. אבל אדם שאין לו שאיפה של צדיק, כן? יש לו שאיפה להיות בינוני. אז הוא כבר שם, אין לו פער. אין לו חיסרון. מה? לא, זה ממש לא עדיף. כי אפשר גם להיות רשע ולא לחטוא. זאת אומרת, אם אני בוחר בקטנות ואני לא, ואין לי חיסרון, כולי קטנות, כולי חיסרון אחד גדול. נכון? זאת אומרת, האדם שישאף למשהו מאוד מאוד קטן, ומאלה הוא שלם בשאיפה שלו, כן? אני רוצה להיות, לא יודע מה, טוב בדוקים, זה השאיפה שלי בחיים, זה כל השאיפה שלי בחיים. אז אני יכול להיות מושלם בזה. איזה מין שלמות זה. שלמות מאוד מאוד קטנה. שאיפה... אדם שואף וגדל וצמא לדברים גדולים ועמוקים, וממילא פה, זה הגדלות של האדם. אז ממילא זה יכלול בתוך זה, שיהיה בזה חיסרון. בסדר? זה חיסרון של ביטוי של גודל. כן? אז זה מה ש... דיברנו לפעם שעברה שזה בדיוק הפוך מהפסיכולוגיה הפשוטה. אנחנו כאילו מפחדים מחסרונות, כי אם זה מאיים עלינו. אבל חיסרון לפעמים הוא ביטוי לזה שאדם הולך בדרך גדולה. אז ממילא הרצון הוא להתקדם כל הזמן, אנחנו לא מקדשים את החיסרון, אבל אנחנו מבינים שהוא חלק מהעניין של אנשים גדולים שמנסים כל הזמן לגדול ולהתקדם. ואין לשאול אם כן לפי זה היה ראוי שימצאו באומות צדיקים גדולים כאשר אין היצר רע מתגרה בהם. כי אין היצר רע באומות העולם, אז לכאורה, אז למה הם לא צדיקים גדולים? כי אין זה שאלה. כי עובדי גילולים לפחיתותם אין זה נחשב רע, כל הדברים שהם רעים. כן? אומות העולם, עובדי גילולים, השאיפה שלהם היא מראש היא לקטנות ולפחיתות. ולכך הם משכו אחר הרע מצד עצמם לפחיתותם. אצלהם הרע זה לא חיסרון, כי הרע זה השאיפה. וזהו הפרש שיש בין ישראל ובין העובדי קדמים. כי ישראל מצד שהם בשלמות, רק היצר מתגרה בהם, הוא מביא אותם אל הרע, ואין הרע בהם מתגרה בהם. אצל עם ישראל שאיפת הטוב היא העצמות, היא החיים, היא הלב, היא הרצון. כן? וממילא כשיש חיסרון בשאיפת השלמות, אז מגיע הרע, הרע הוא חיצוני. אבל אומות העולם, אומות עובדי גילולים, הם בעצמם בחיסרון, ודבק בעצם שלהם. השאיפה שלהם היא לחיסרון. אז הרע הוא לא איזה חיידק חיצוני שנדבק כאשר אני נופל, אלא הרע הוא עצם העצמות. ואינו רק במקרה בשביל היצר הרע שהוא בהם ברע. ומצד זה ימשכו עצמם לגמרי אל הרע, שהם פחותים ורעים, והרע להם טבעי, ונמצא כי לפי מדרגתם הפחותה שלהם, ימצא הרע בעצמם ולא גירוי. כן? סיפור כזה בגמרא, שהבאי הולך אחרי זה, רואה איזה נער ונערה שהולכים לאיזה טיום במקום מבודד. והבאי חשב שהגיוני מאוד שהם יבואו לידי חטא, ולכן הלך אחריהם כדי להציל אותם מהחטא. ואחר מכן הוא הולך והולך והולך, והוא רואה שהם מדברים ומדברים ולא באו לידי חטא. אז הבאי נתקף לחולשה גדולה, הוא אומר, מה? אני אומר הבאי, אם אני הייתי שם במציאות הזאת, אולי הייתי נופל, ופה יש בחור ובחורה שהם ככה הולכים ולא באים לידי חטא. אז פגש אותו זקן אחד ואמר לו, כן, כי זה אצלהם, מציאות החטא כל כך מורגלת, שזה לא מרגש אותם, ההליכה ביחד. זה לא לגדל גדולתם. זה לזה שמראש העולם של חוסר הצניעות הוא אצלם נקודת מוצא פשוטה. אז ממילא אני פחות בפעילה אותם, כי הם נמצאים בו כל הזמן. הם חיים כל הזמן את חוסר הצניעות. אתה, שאתה מנסה לבנות מדרגה שהיא באמת מאוד עליונה ומאוד לא טבעית בעולם, הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה, אבל זה לגדלותך שזה קשה לך. כן, אותו כיוון. משל, למה הדבר דומה? תן פה איזה דוגמה לדבר. לשכל האדם, שימצא בו התאה בשיבוש יותר מה שמייצא לחוש העין. ודבר זה מפני שהשכל אינו טבעי, ודבק בו חיסרון יותר, כי הוא עומד באדם הטבעי. אבל הכוח הראות שהוא טבעי, והוא אינו בעל חיסרון כל כך. מפני זה אין לומר שהשכל הוא פחות, אבל הטעות שנמצא בשכל הוא למעלתו ולרוממותו במה שאינו טבעי ולא ימצא בו חיסרון. כן? מה המשל? מה הדוגמה? חוש הראות הוא חוש הרבה יותר טבעי, הוא חוש פשוט, אינסטינקטיבי. ולכן יש פה הרבה פחות טעויות. אני מסתכל על החדר, אני ישר רואה מה קיים פה. קשה מאוד לטעות. אלה בקשר של אדם שיש לו בעיה בראייה, אבל אדם שיש לו ראייה טובה, הוא מסתכל, הוא רואה. אין בזה כל כך טעויות. אבל חוש השכל, כן, להבין בעומק איזושהי נקודה, פה יש הרבה טעויות, כי אני לא רוצה רק לראות, אני רוצה להתבונן, להבין איזה דבר עמוק, שהוא לא משהו טבעי, כן, ששייך לאינסטינקטים, הוא משהו ששייך למשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, אז בחוש השכל יהיו יותר טעויות מאשר בחוש הראות. האם זה אומר שחוש השכל הוא פחות מפותח? לא. דווקא למעלתו ולפיתוחו, שהוא מסוגל להגיע להתבוננות בדברים עמוקים יותר, וחויות עמוקות יותר, ממילא יהיו בו יותר טעויות מאשר בחוש הראייה. כי בדבר טבעי יש פחות טעויות, יש פחות, הוא זורם, הוא שייך למדרגה הטבעית. בחוש השכל הוא לא רק זורם וטבעי, הוא מנסה להתבונן בדברים עמוקים ואיכותיים. ממילא, דווקא בדבר יותר איכותי, יכולות להיות יותר טעויות. כן? כאין זה, גם כאן. ככל שיש שאיפה רוחנית איכותית יותר, עמוקה יותר, פנימית יותר, שיותר מנסה לבנות מדרגה חדשה בעולם ולדרוש דרישה מוסרית, אז ממילא זה יותר מורכב, זה יותר עדין, יש בזה הרבה יותר, כמובן, גם בפרט וגם בכלל. כן? אם אנחנו שואפים, כל השאיפה שלנו במדינת ישראל זה שתהיה מפותחת כלכלית, אז מה הבעיה? כן, כל אחד אומר, אני אקים מפלגה, היא תדע לעשות כסף, אנחנו נהיה מעצמה כלכלית. אם זו כל השאיפה, זה לא כזה מסובך. אבל אם יש שאיפה לייצר בעם ישראל מדרגה מוסרית עליונה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאיפה הרבה יותר מורכבת ומסובכת. זה לא כאן עכשיו כמה עצות כלכליות ולסדר את הכלכלה ולהיות, אלא צריך פה להקים חברה עם כל הכוחות, עם כל העוצמות, עם העדינות של היחס בין השבטים השונים ולרומם את הנשמה שתופיע בכל כוחות החיים. וואו, שאיפה הרבה יותר מסובכת ומורכבת, ממילא מביאה איתה הרבה יותר דברים, הרבה יותר סיבוכים, הרבה יותר מורכבויות. לגדלותה ולא לגדלותה. זאת אומרת, ככל הדבר הוא עמוק יותר, גדול יותר, החיסרון יהיה בו, אבל זה חיסרון שהוא ביטוי לגודל, הוא לא ביטוי לקדמות. בסדר? ולכך, תמצא בחינה אחת בישראל שהם אלוהים ביותר. איזה שאיפות יש בעם ישראל, איזה רומם, איזה מדרגה, איזה נשמה, ממילא, איזה סיבוכים. איך הרב אומר באורות, גדולים הם חיינו, ומשום כך גדולים הם סיבוכינו. משהו בסגנון הזה, אני לא יודע את הלשון הזה. לאורות התחילה. כן, דווקא בגלל שאנחנו גדולים, גם הסיבוכים שלנו גדולים, וגם אנחנו רוצים לצאת, מנסים בית ראשון, יוצאים, לא מצליחים, בית שני, כל פעם אנחנו עושים מקטע שיפורים, יש פה איזו מגמה כל כך אדירה, שצריך כל פעם ללמוד יותר ולהתבונן, ולתקן מה שהיה בבית ראשון, אחר כך בית שני יש משהו אחר, בית שלישי צריך לתקן את כל התיקונים, וואו, זה מגמה ארוכה, דווקא בגלל הגודל שלנו. ככל שדבר הוא גדול יותר, אז, אז בהכרח יהיה בו חיסרון וההתמודדות. וממילא זה אומר לנו שהמציאות של חסרונות בתוכנו היא מציאות שלא נכון שהיא תאיים עלינו, ולא נכון שהיא תאמר לנו, הנה, יש בך חסרון, אז אתה קטן. הנה, את רואה, את לא מצליחה, רצית להתקדם בזה, לא הסתה. נראית על השם, את לא מצליחה. אז זה, את לא, זה יצר הבא, מחליש, מחליש, מחליש. אומר המהר"ל, זו אמירה שהיא לא אמיתית. יש בך חיסרון בגלל שיש בך שאיפות. והשאיפות הן ביטוי של גודל, הן ביטוי של דרך גדולה, ועמדה נפשית עצומה, ומגמה גדולה בחיים. וזה דבר מדהים, זה דבר גדול, זה דבר מיוחד, ומתוך כך יש גם חסרונות. בסדר, ברוך השם, זה אומר שיש מה להתקדם. אבל החסרונות הן לא ביטוי של קוטן, הן ביטוי של גדול. בסדר? יש על זה משל ידוע, כן. אנחנו לא מקדשים או מקבלים את החיסרון כדבר שהיה, הווה ויהיה. אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לתקן את החיסרון. כן? רוצים לתקן כל הזמן. אבל אנחנו גם לא נבהלים, לא נותנים להם להחליש אותם. זה הנקודה. ודאי שככל שאנחנו מתקדמים, יש לנו עוד יותר מוטיבציה לנצח את החיסרונות. כן? כי זה בדיוק הגדלות פה. הגדלות פה זה שאיפה בלתי מתפשרת לגדול ולצמוח. אבל אם כל פעם שאני רואה חיסרון, אני אחלש, אז יפריע לי לגדול ולצמוח. זה בדיוק העץ הרע שמנסה להחליש אותנו כל הזמן. אתה רואה, אתה מצליחה פה, לא מצליחה פה. אז יאללה, תעזבי, זה לא בשביל איך כל השאיפות האלה וכל, רק מתסכל אותך. אבל זה לא אמור לתסכל אותך. זה אמור לשמוח בעיקר ברצון ובשאיפה ובהתקדמות. ואז החסרונות הם חלק מהעניין, הם חלק מהעניין, הם לא במובן הזה, אנחנו מקדשים אותם, וואי איזה יופי, איזה חסרון. אני מבינה שזה חלק מהעניין, זה ביטוי לזה שאני הולכת בדרך גדולה. אתה יודע, זה הנקודה, איך הם לא מחלישים אותם בחסרון. כי בזה אנחנו לצערי נופלים הרבה פעמים, כן, בתסכולים האלה, ובהלקאה עצמית, הנה פה אני לא בסדר, פה אנחנו לא בסדר, פה אני... ואז זה מפיל, במקום שזה... אנחנו נהיה בשמחה וברוממות של עבודת השם, אנחנו כל הזמן נמצאים עלולים להימצא בתסכולים ובמרירות כזאת, כן? לא נכון. אדם שיש לו שאיפות גדולות, צריך מאוד מאוד לשמוח, כן? בזכות הזאת, בהליכה הזאת, במגמה הזאת. ויחד עם זה, בסדר, הוא יודע שיש חיסרון. אוקיי. ולכך תמצא בחינה אחת בישראל, שהם אלוהים ביותר, כי נמצא בהם המעלות האלוהיות כולם. מצד אחד נמצא ביצרי בחינה אחרת, הוא הרע. לא רק שזה לא סותר, זה בא ביחד. שאיפות עצומות וגם חסרונות. וכשיש חסרונות, אז הרע דבק. כי מפני אשר דבק בהם החיסרון לפי מעלתם האלוהיים, יימצא בהם התשוקה אל הרע. כי לפי גודל מעלתם נחשבו חסרים במעלה שראוי להם. וכן מה שמתגרה יצר בתלמידי חכמים יותר משאר אדם, דבר זה גם כן מצד כי התלמיד חכם שהוא בעל שכל, וזה אי אפשר שיימצא בתלמיד חכם בשלמות רק בחיסרון. ובזה דבק בו הכוח שהוא מוכן לבטל המעלה, הוא היצר הרע. ולכך אמרו תלמידי חכמים, יותר מכולם. וההפרש בין ישראל ובין עובדי גילויים, כי ישראל מצד הגירוי אשר פועל בהם היצר הרע נמשכו אל הרע. ואילו האומות טרם יקרא היצר הרע והם יענו, וזה לבוא. זאת אומרת, ישראל מול האומות או תלמידי חכמים מול השאר, אצלם מגמת הטוב היא הדבר הרצוי, האהוב, החלום, המטרה, המגמה, ההתקדמות כל הזמן, זה אל הטוב, זה מתוך הטוב ואל הטוב. זה ההגדרה של עם ישראל, וזה עוד יותר הגדרה של תלמידי חכמים. מתוך הטוב האלוקי ואל הטוב האלוקי. וממילא זה כל כך לא פשוט, ואם עצור חסרונות, בסדר, אבל העיקר שהטוב הולך ומתגבר. אצל אומות העולם, טרם יקרה הרע והם יענו, זאת אומרת, אצלהם הרע הוא לא נפילה, אלא הוא דרך חיים, כן? חוסר הצניעות, הגאווה, והאינטרס, והכסף, והכוח, והאגרסיביות. זה הסגנון, זה דרך החיים. זה לא נפילה. אז ודאי שאין בזה מעלה גדולה, אלא להפוך, זה מדרגת חיים שכולה חיסרון. בסדר? עד כאן פרק זה, פרק חשוב, כן, שהמהר"ל, אם זוכרות, הוא ככה הלך ובנה את השאלה, כן, שהשאלה עצמה פה הייתה מאוד מאוד מחנכת. איך יכול להיות שיש בעם ישראל ריבוי של חטאים בכל כך הרבה דורות? זה אמור להטריד, זה משהו לא נורמלי. עם ישראל זה בני אברהם, יצחק ויעקב. זה מי שאנחנו באמת. אז מה מונע מזה לגדול ולפרוח ולצמוח בצורה טבעית? ופה הסביר המהר"ל את סוגיית היצר הרע. מה זה יצר הרע? זה לא רק איזו אמירה כזאת, איזה שדון כזה שמפיע, אלא יש איזו מערכת כזאת, שנקראת יצר הרע, מערכת פנימית, נפשית, רוחנית, פסיכולוגית כזאת, שהיא דווקא נובעת, נמצאת אצל עם ישראל יותר מאשר באומות, ואצל תלמידי חכמים, אצל אנשי אמונה, יותר מאשר בעם ישראל. למה הרע להסביר את זה בשני פנים? כן, בצד אחד, בגלל שהתלמיד חכם, או עם ישראל, כן, דווקא בגלל ששאיפתו לטוב, אז הוא מנסה להתעלות למדרגה שהיא לא הסדר, היא לא הנורמה, ואז יש כוח שדבק בו ואומר לו, מה אתה עושה מהסדר? מה אתה לא נורמלי? מה אתה לא כמו כולם? כן, דיברנו על זה כמה זה קשה לצאת מהסדר ולהיות אאוטסיידר, להיות כאילו כזה שהוא לא בתוך המציאות, הוא לא בתוך השפה, הוא לא בתוך השיח, אולי אפילו לא בתוך הנורמה המוסרית, הוא לא מובן, לא מבינים אותו. השפה שלו הוא לא מובן, ידע כמה זה קשה, כן, לצאת מהסדר. והסיבה השנייה למה דווקא באנשי מעלה יש חיסרון, היא בגלל גדלותם ושאיפתם הגדולה, מה שאמרנו עכשיו, שבמקום שיש שאיפה גדולה, בהכרח יהיה פער בין הרצוי למצוי, וזה פער בריא, זה פער שמעיד על גודל ועל מגמה גדולה, ורצון גדול, שבהכרח יהיו בו חסרונות. מה שאין כן, כשאתה מראש שואף לחיות החיים בטבעיות המקולקלת שלהם, יש לך פחות חסרונות, כי כל מדרגת החיים שלך היא בחסר. בסדר? עד כאן? יש מה שנקרא מדרגה טבעית. מדרגה טבעית, להבדיל, כמו שרואים, זה בעלי חיים, לא בדיוק אותו דבר, אבל להבדיל, זה בעלי חיים, רואים שהאינטרס והרצון לדאוג לקיום הפרטי האינטרסנטי, הוא בכל מחיר גם למוסר, אין מימד של מוסר בכלל. ממילא כשנמר את עורך צבי, זה לא מוסרי, זה טבעי. להבדיל, בצלומות העולם יש מימד מוסרי, אבל עדיין האינטרס זה המימד הראשי. האינטרס, הפרטיות, כן, לחיות, כן, במימדים האלו של הטבע, של לדאוג לעצמי, כן, המקום הפרטי. יש, איך זה נקרא, גבולות גזרה מוסריים, מה שאין אצל בעלי החיים. אבל העמדה הנפשית היא יותר העמדה הטבעית. העמדה הטבעית היינו לא לחיות בשביל הטוב, לחיות בשביל האינטרס. ממילא זה פוגע בכל מדרגה המוסרית, כאילו הכל פה, כן, איש לראהו חיים בלעור, כן, אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני, כי בסופו של דבר זה עולם וחברה שפועלת ממקום טבעי אינטרסנטי, כן? ובא עם ישראל ואומר, לא, יש לי שאיפת חיים מדרגה אחרת לגמרי, שהטוב הוא לא רק יהיה ככה גבולות גזרה, אלא הטוב יהיה המהות של החיים. לרומם את כל החיים למדרגה אחרת לגמרי. כן? זה נקרא מדרגה שכרגע היא נחשבת אל-טבעית, היא לא הסדר של העולם. לחיות בשביל הטוב. וזה קומת החיים, זה שאיפת החיים של עם ישראל. והמקום שעם ישראל רוצה להרים את כל החיים האלה. שהכל יחיה מתוך הטוב האלוקי. כן? כל החיים. שאיפת הטוב היא תהיה המרכז, ולא האינטרס והנמיכות. כן, אבל זה הבדל גדול. אבל עם ישראל לפעמים נופל למקום האינטרסנטי והרע. אבל זה אצלנו נפילה, זה לא שאיפת החיים. זה לא עמדת החיים, זה לא הנורמליות שלנו. זה המקום שבו אנחנו נופלים כשאנחנו מאבדים את מי שאנחנו בהם. בצלומות העולם, המקום הפשוט הוא של טבעיות כזאת, כן, שהיא אינטרסנטית, היא לא חיה בשביל עצמה.
אני מבינה
שברור
שחייב
שעם ישראל,
שחייב
עם אחד יש מדרגות במציאות, כן, כמו שבעם ישראל יש מדרגות במציאות. מדרגות במציאות, שם יש בין ישראל לעם, אחר כך יש את בעלי החיים, אחר כך מדרגות במציאות. והמדרגה העליונה אמורה, כן, לרומם אחריה, את המדרגות התחתונות. אז גם אומות עולם יש טוב, יש טוב, יש מוסר, יש יושר, יש ערכים, כן? וגם פה אפשר לראות קווי התקדמות במהלך ההיסטוריה, כן? כבר אין, לא יודע, מסתכלים במדינות העולם השלישי, מה שנקרא, כן? אפריקה וכדומה, רואים איפה האדם היה פעם, איפה האנושות הייתה לפני, רואים שהאנושות נמצאת בתהליך התקדמות כל הזמן, של עידור, של תיקון, כן? אז ברוך השם, יש כל הזמן עלייה. אבל עדיין, ככל שהלב יעלה, אז האיברים גם יעלו. בוא מעצמנו. טוב. בסדר, עד כאן פרק שני. בואו נתחיל את פרק שלישי. בעזרת השם, וגם פה הוא במהלך ארוך, לאט לאט. וגם פה המערב מתחיל מתוך מדרש, כדרכו בדרך כלל. מדרש מאוד מיוחד במסכת סנהדרין, שהוא מתוכו יבנה את הנושא של הפרק. אבל את השאלה של הפרק הוא מתחיל כבר בהתחלה. בואו נראה. יש לשאול, אחר שהתבהר הטעם, למה נמצא בישראל יותר היצר לחטא? סליחה. אבל יש לתת סיבה למה היה נמצא חטא עבודת גילולים יותר משאר חטאים. עוד פה את הסדר, הפרק הראשון, הגדרנו בכלל מה זה מציאות של גלות, זה בעצם היעדר של הנורמליות של החיים של עם ישראל. אחר מכן בפרק ב' שאלנו אז למה יוצאים לגלות? למה אנחנו כל כך הרבה מאבדים את הנורמליות שלנו ונופלים ומגיעים למצב של גלות? איך מגיעים למצב הזה? מה גורם לעם ישראל את החטא? את הרצון לחטא. עכשיו פרק שלישי, אחרי הבירור הכללי, למה יש יצרה בעם ישראל, למה יש... אז עכשיו מה רע לכם להתמקד? מה החטא שהכי הרבה לאורך שנות ההיסטוריה הארוכות של עם ישראל, הכי הרבה הפיל את עם ישראל, או גם בשנות התנ״ך, ואנחנו נראה שזה לא רק נשאר שם. מה החטא שעם ישראל הכי נפל בו ובגללו איבד את מעלתו? עבודה זרה. עבודה זרה. כן, יש משהו מאוד עקרוני, כן? ברוב התנ״ך, רוב הנבואות של התנ״ך, האווירה שחוזרת על עצמה כל הזמן, זה עבודה זו. כן, כתוב שמרדכי נקרא איש יהודי. למה יהודי? כופר בעבודה זרה. מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יש פה משהו מאוד מאוד עקרוני בעמידה מול העבודה זרה, וכנראה גם במשיכה אל העבודה זרה. יש פה משהו כנראה מאוד מאוד קריטי, מאוד מהותי. אנחנו יודעים שעם ישראל, כן, יש גמרא ידועה, כן, שחז"ל ביקשו שיפסק יצר עבודה זרה, כי אנחנו לא, בשום מקום לא הצלחנו לעמוד בעוצמה הזאת. כן, כל כך הרבה שנים חז"ל ביקשו שיפסק יצר עבודה זרה. כתוב שכשאנחנו נענה להם, ואז יצא אריה של אש מתוך קודש הקודשים ועלה לשמיים. אז יש פה איזה כוח אדיר, כן? אחר כך ביקשו גם על יצרדי הרעיות, ושם כבר היה בעיה, כי ברגע שפסק יצרדי הרעיות, אז לא היה תרנגולת שהטילה ביצה, ראו שאי אפשר להפסיק יצרדי הרעיות. אז עם האתגר הזה עדיין נשאר. אבל יצרד עבודה זרה, לפחות זמנית, היה צריך להחליש אותו. יש פה איזה כוח אדיר, הכוח הזה, שהמהר"ל רוצה לברר את הכוח הזה, דווקא את הממד שלאורך השנים הכי הפיל את עם ישראל ממדרגתו. מהו? מה המקום הזה? מה הכוח הזה? ולהתבונן בזה בהמשך, מה זה אומר לנו, כן, שכבר אין את אותו יצר עבודה זרה, בטח לא בעוצמתו וגם לא בצורתו שהייתה בעבר. האם הממד הרוחני של יצר עבודה זרה, כן, האם עדיין קיים? כן, גם כשהלבוש הקודם שלו לא קיים, אבל אם הוא כזה עקרוני, הנבואות עוסקות בו כל כך הרבה וזה כל כך מהותי לעם ישראל, אז כנראה שיש לזה משמעות גם בדורותינו, כן? מה המשמעות של הכוח הזה? למה עם ישראל כל כך קשה לו מולו? ואיך עומדים מולו? אז זה הנושא עכשיו, כן? למה היה נמצא חטא עבודת גילולים יותר משאר החטאים? המרכזיות של הכוח הזה של עבודה זרה. ופה אנחנו מתחילים במדרש, ובפרק חלק, בסרט סנהדרין. רבשי מוקי אגים ומלאכים. ממש שעסק בשיעור בסוגיה בתנך על שלוש מלאכים. היה שלוש מלאכים שהיו מהפחות טובים של עם ישראל. זה היה נושא, כן, שיעור בתנך של רבשי. ובתוך כך הוא הגיע לעסוק בסוגיה של מנשה המלך. כן, הוא עסק בסוגיית מלכי ישראל. הוא הגיע לעסוק בסוגיה של מנשה המלך. ואז הוא אמר, בסוף השיעור, למחר נפתח בחבריה. הוא אמר לתלמידים, מחר אנחנו נעסוק בחבר שלנו. מתכוון להגיד, בלשון כזאת היא קצת מזלזלת, לדבר על מנשה. כן, כי מנשה היה מלך שבא להחתית עם ישראל לעבודה זרה, לכן אמר שהוא אומר, מחר נעסוק בחבר, בחבר שלנו מנשה. הוא דיבר עליו קצת בזלזול. כך הוא אמר להם בסוף השיעור. אתה מנשה, איתך זילה בחלמה. כן, באותו הלילה, הרבה שהולך לישון, הגיע לו ביקור בלילה, מנשה בא אליו בחלום. כן, אותו מנשה המלך שהוא זלזל לו, זלזל בו, מגיע לבקר אותו בחלום. אומר לו מנשה, חברך וחבריי דאביך קרית לן, אתה קורא לי חבר שלך, חבר של אבא שלך, אנחנו כאילו ככה ידידים, מזלזל בי. מהיכי בית למשרה המוציא? אומר לו מנשה, ככה, אם אתה מזלזל בי, אז אולי אני ככה אתקיל אותך בשאלה. רוצה להתקיל את רבשי בשאלה. אומר לו מנשה, רבשי, תגיד לי, מהיכי בית למשרה המוציא? מאיפה צריך לבצוע את החלה, את הלחם, כאשר מברכים המוציא? מאיזה מקום בחלה צריך לבצוע? אתה יודע להגיד את הדבר הזה? אתה מתקיל אותו בשאלה הלכתית. אמר לי, לא ידענו. כן, משהו ככה מעניין, כן, שיח בין נציגים, נציג דור התנך ונציג דור תורה שבעל פה, אין לנו הרבה דברים כאלה. אז מנשה ורבשי. מנשה מתקיל את רבשי בשאלה, אתה יודע איפה, מאיפה מוצאים את הלחם כשברכים המוציא? לא, לא יודע. אמר לי, מאיך עד הבית למישהו המוציא לא גמיר? וחבריך קרית לן? דבר כזה, מאיפה הלכה פשוטה כזאת, מאיפה צריך לבצוע כשאומרים המוציא אתה לא יודע. ואתה קורא לי חבר שלך? כן, לא מתבייש? כן, ככה מנשה אומר רבשי. טוב, רבשי נבהל. אמר לי, אגמרא לי, בוא תלמד אותי. תלמד אותי את ההלכה הזאת, ולמחר דרישנה לי משמך בפירקה. מחר בשיעור, בפירקה, אני אדרוש את זה בשמך, אני אלמד את התלמידים את ההלכה בשמך. אמר לי, אומר לו מנשה, טוב, אני אגיד לך, מהיכי דקרית בישולה, במקום שבו היא מקדימה להתבשל, זאת אומרת, המקום שבו החלה מתבשלת ראשון, זה המקום שבו צריך לבצוע כשמברכים המוציא. ככה מלמד את מנשה את רבשי, ככה הכי מהודר, לבצוע מהמקום שהחלה הכי מבושלת. הכי יפויה. טוב, מעניין, אז מנשה מלמד אותו הלכה. רבשי, זה מעורר אותו עכשיו לשם. אמר לי, מאחר דחכים מתקו להי. כן, אומר מנשה לרבשי, כמעט שאתה כזה חכם, עכשיו לימדת אותי דברים שאני לא ידעתי. רבשי לא היה תמיד חכם עצום, כן, אמורה. והנה הוא רואה שמנשה מלמד אותו דברים שהוא לא ידע. אומר לו, כמעט שאתה כזה חכם, כזה יודע בתורה, מה הייתה מה? כפרחיתו לעבודת גילולים. אז עכשיו אני לא מבין אותך. אני קורא תנך, אני לומד עליך. אתה תעבד בעבודה זרה. החטאת את עם ישראל. אז אם אתה כזה, אתה תמיד חכם ויודע את התורה, אז למה עבדת? למה נפלת לעבודה זרה? למה עבדת עבודה זרה? אמר לי, אומר לו מנשה, אי אבית אתם? אם אתה היית שם בדור שלי, אבית נקית בשיפולי גלימה, היית מחזיק את שיפולי הגלימה שלך, היית מרים את שיפולי הגלימה שלך, כדי שלא תפריע לך לרוץ, כי כשרצים מהר אז הגלימה מפריעה, היית מרים את שיפולי הגלימה, וראית את הבטרי, והיית רץ אחרי עבוד הזה. ככה מנשה אומר לרבה שהיא אמורה. ומתי היית בדור שלנו, אני חושב שהיה לך כזה קל? מהביטוי הזה הוא גם מיוחד, היית מרים את שיפולי הגלימה ורץ לעבוד הזה. טוב, עד כאן החלום שרבשי קיבל בלילה הזה. למחר מגיע רבשי לשיעור, אמר, נפתח ברבבתא. הוא לא אמר נפתח בחברי, בוא נעסוק בחבר שלנו מנשה, כבר לא דיבר עליו, ברבבתא הכוונה באדם הגדול מנשה. בוא נעסוק באדם הגדול מנשה. עד כאן המדרש. מדרש מאוד מיוחד. אפילו קרוב לדפשט, המהר"ל בכלל פה יעמיק ביום הגדול, אבל אפילו קרוב לדפשט, מדרש מאוד מיוחד, כן? של מפגש בין דורות, כן? הזדמנות לראיין מישהו מעולם התנ"ך, כן? עד כאן המדרש הזה. יש פה כמה וכמה דברים מעניינים שהמהר"ל התעכב עליהם, כן? מה בעצם אנחנו רואים שרבשי לא בדיוק הבין את מנשה. הוא למד פה משהו, נכון? בהתחלה הוא זלזל בו, ולאחר, אחרי החלום הזה הוא למד משהו. מה בדיוק רבשי תפס בהתחלה, ומה הוא תפס לאחר מכן, כן? מה הוא למד פה בסוגיה של מנשה? הרי מנשה בסוף כן עבד עבודה זרה. אז מה רבשי סבר בהתחלה, ומה הוא למד? ומה הוא למד בסוף? מה מנשה מלמד את רבשי בהלכה הזאת שהוא מתקיל אותו? האם הוא סתם רוצה להראות לו שהוא יותר חכם ממנו? או שיש פה משהו מעבר? למה הוא בחר דווקא את ההלכה הזאת? מאיפה מברכים את ברכת המוציא על החלם, המקום שהוא הראשון להתבשל? למה דווקא את ההלכה הזאת מלמד? ונראה שהמהר"ל יגיד שזה לא סתם הלכה שהוא יכל לבחור עוד הלכות, אלא הוא עשה דווקא דרך ההלכה הזאת לומר לו את המסר שלו. ובאמת, שאלת רבשי היא באמת שאלה מטרידה. אם מנשה הוא באמת כזה מבין בתורה, אז מה? אז איך יכול להיות, כן, שנפל בעבודה זרה וצבועה כל כך רצינות? הרבה בירורים פה, ואנחנו רואים שהמהר"ל, כן, שלב שלב, ילך איתנו עם המדרש הזה, ודרך זה יברר את מה שהוא רצה לברר, את סוגיית העבודה זרה. בסדר? קו? אז בואו נראה שלב ראשון בבירור. ורצה לומר, כי רבשי היה סובר, כי היו תורים אחר עבודת גילולים. ולא היה דבר הזה משום מצרה מרה שהיה גובר בהם, רק בשביל שלא היו חכמים כל כך. ולכך טעו אחר עבודת גילולים. השיב לו, כי דבר זה אינו. כי חכמים היו, רק בשביל שהיה יצר גובר בהם, היו עובדים עבודת גילולים. ואילו היה הוא באותו הדור, היה רץ אחריה, והבנה כבשי, אולי גלימה. בואו רק נעצור פה, כי באמת כל שלב פה זה עוד נקודה. מה סבר רבשי? היה סובר כי הם טועים אחרי עבודת גילולים, לא בגלל יצרה מרה, אלא בגלל שלא היו חכמים. לא מספיק ידעו, לא מספיק העמיקו, לא מספיק הבינו. זאת הייתה הבעיה שלהם. אם הם היו מבינים עד הסוף, בעומק, מה זה עבודה זרה, ומה זה רצון השם, אז ודאי שהם היו עושים את זה. ומנשה השיב, לא, זה לא נכון. כי חכמים היו, הוא מראה לו שהם היו חכמים. אז למה הם נפלו? בשביל שהיצר היה פה גובר בהם, היו עומדים עבודת גילולים. הבעיה לא הייתה בהבנה, הבעיה הייתה ביצר הרע. מה הנקודה פה, קודם כל, עוד לפני, כבר פה אני חושב, בונה בדבר הזה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שכשאנחנו מבינים משהו, אז אנחנו כאילו אמורים כבר להיות שם, אם אני מבין משהו. יש לי איזה, למדתי איזה נקודה, עכשיו זה בנה בי איזו שאיפה רוחנית. בנה בי איזה דבר שאני א' מבין אותו, ב' גם מזדהה איתו, ורוצה אותו. מבין? מזדהה ורוצה. הכל. בסדר? למדתי על חשיבות שמירת הלשון. למדתי על חשיבות של עצים, למדתי על חשיבות של ארץ ישראל, לא יודע, למדתי נושא חדש. עכשיו אני מבין אותו, מבין, מזדהה, רוצה את זה, ממש כולי, אני בנושא הזה, לגמרי, הבנתי, אין פה זה, הבנתי את הדבר, ממש מובן. אני מבין את זה, רוצה את זה, שייך לזה, ואף על פי כן, פתאום אני רואה שאני נופל בזה. אני לא אומר, רגע, למדתי את זה. למדתי, הזדהיתי ורציתי. אז איך אני נופל בתחום הזה? איך זה יכול להיות? אז כנראה משהו דפוק. צריך להבין מה דפוק. או שלא למדתי זה טוב, או שאני לא באמת רוצה, אני סתם עובד על עצמי. לא יודע. מה יכול להיות הבעיה? הרבה פעמים זה יוצר תסכול מאוד גדול. דברים שכבר הבנתי אותם, למדתי אותם, קיבלתי על עצמי אולי אפילו. ואני רואה שאני נופל. מה קרה? איפה הבעיה? איפה הדפק? והרבה פעמים זה יוצר ממש חוסר הבנה שלנו על עצמנו וגם תסכול גדול. ולכאורה ככה רבשי חשב. רבשי חשב שהבעיה הייתה פה בזה שלא מספיק למדו, לא מספיק הבינו. כי אם היו מספיק מבינים, היו לומדים, היו מבינים עד הסוף, אז היו מקיימים. ואומר לו מנשה, אתה לא מבין. יש דבר שגם אם הבנת אותו, רוב הדברים הקשים, גם אם הבנת אותו והזדהית איתו, הפער בין זה לבין מדרגת החיים שלך הוא פער עצום. השכל הוא עוד לא קומת החיים. כשאני מבין משהו, זה עוד לא מה שאני חי אותו. יש פער גדול מאוד בין הבנה לבין קנייה של הדבר כעצם החיים שלי, כמדרגת חיים טבעית וחיה ו... שמתבטאת בכל האישיות. פער אדיר. וזה טעות לחשוב שמה שהבנתי, זהו, אני כבר שמה. זה לא נכון. אז מה העניין של ההבנה? ההבנה היא חשובה מאוד. ההבנה היא מתחילה תהליך. ההבנה, ההתבוננות, הלמידה, היא מתחילה תהליך ביחס לדבר הזה. היא לא מסיימת את התהליך. לפעמים אני חושב, וזאת הטעות, לפעמים אני חושב שברגע שהבנתי, זהו. סיימתי את הדבר, אני, זה אצלי. התחלת, לא סיימת, התחלת. ההבנה של דבר, ההבנה של ערך מסוים, של אידיאל מסוים, ככל שזה, כשאמרו לפחות קודם, אידיאל גדול יותר, רחב, עמוק, מעל המדרגה שלי, מעל הנורמה, מה שדיברנו בפרק הקודם, מדרגה חדשה לגמרי, שאני רוצה אותה. קודם כל להבין את זה, ולהתבונן בזה, זה האלף בית. אי אפשר לקנות מדרגה חדשה עם כל אופן, לא קודם כל, באמת מבינים אותה, מתבוננים בה. אבל ההבנה, גם אם באמת הבנתי, אבל זה עוד לא אומר שזה אני חי את זה. כי באדם יש שתי קומות משמעותיות, יש השכל, הוא לא, השכל במידה מסוימת, הוא אאוטסיידר למדרגת החיים. כן, לכן הוא קצת, אפילו האדם בנוי ככה, שהראש הוא קצת מנותק מהגוף. נכון? יש לו את הקומה שלו. יש חיבור, אבל יש לו את הקומה שלו. זה היתרון של השכל. שהוא מבחוץ. כיוון שהוא מבחוץ, הוא יכול לבחור מדרגה חדשה שהגוף, דיינו, האישיות, החיים, עוד לא נמצאים שם. אחרת, הייתי קורא לזה משועבד למי שאני כרגע. אם הראש היה מחובר לגוף במובן מהותי, אז אני יכול לחשוב רק לפי מי שאני עכשיו. אבל לא, הראש הוא מנותק. הוא יכול להסתכל על הדברים בצורה אמיתית. אמיתית, אני מסתכל על החיים, אפילו על עצמי אני מסתכל קצת מבחוץ ואני אומר, רגע, בוא'נה, מה זה הדבר הזה? זה לא מתאים לך. אני יכול להסתכל על עצמי בצורה מנותקת, ואני יכול להסתכל על האמת בצורה כמה שיותר נקייה וטהורה, ואז להתבונן ולהגיד, רגע, אני רוצה להיות שמה. אני רוצה להיות שמה, זה היתרון של השכל. היכולת הזאת לא להיות משועבד למי שאני עכשיו, אני רוצה להיות שמה. מצוין. אבל היתרון של השכל שהוא מנותק, אבל זה גם החיסרון שלו. זה שאתה רוצה להיות שמה והבנת את הדבר, זה עוד לא אומר שאתה שמה. עכשיו כל קומת החיים צריכה לעלות לשם. ולהרים את כל קומת החיים לשם, זו עבודה גדולה וקשה וארוכה. שהשכל מתחיל את התהליך הזה, אבל היא צריכה הרבה ברור והתקדמות עד שהבנה הופכת לחיים. עד שהבנה הופכת לחיים יש תהליך גדול ומשמעותי, והרבה פעמים ארוך ודורש סבלנות. כאשר בינתיים יהיה פער, אני מבין שאני רוצה להיות שם, ואני עדיין כאן, ואני לאט לאט מתקדם. אני צריך להבין שאני בפער הזה. אחרת אני אהיה מתוסכל, אני לא מבין, רגע, הבנתי, הזדהיתי, קיבלתי על עצמי, ואני לא שם. משהו דפוק הזה. לא נכון, אתה לא מבין, ככה דברים, ככה מתנים, ככה מתקדמים. קודם כל מסמנים את המטרה על ידי השכל, על ידי הרצון, ואחר כך לאט לאט מבינים שיש לי פה עוד הרבה עבודה לקדם לרצון ולהבנה את קומת החיים, את צורת החשיבה, את ההתנהגות, את הרגשות, את הדמיונו, את וואי וואי, יש פה כל כך הרבה עבודה איך לרומם את החיים לשם. תן לי את הדוגמה, במושגים, בספר התניא, כידוע, משתמש במושגים חוכמה, בינה ודעת, כן? שהיא תבוא חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. ואולי, משתמש ככה במושגים האלה כדי להסביר את הדבר. אומר בעל התניא, מה זה חוכמה? חוכמה זה הבנה ראשונה, ראשונית של מושג מוכן, כן? חוכמה זה כמו כוח מה, איזו התנוצצות של הבנה ראשונית של איזה מושג רוחני. אהבת השם, יראת השם, ענווה, שמחה, כן, חוכמה. לאחר מכן, בינה, מה זה בינה? אני מתחיל להתבונן בזה. להתבונן זה אומר לברר את זה. ההבנה הראשונית של אהבת השם היא מאוד מאוד חלקית. אני הולך ואני לומד את זה ואני שומעת על זה הרבה שיעורים, כן? אהבת ישראל. ברמת החוכמה, בסדר, כל אחד יודע שזה מושג חשוב. אבל אם אני לא אתבונן בזה, זה לא יורד אליי. זה נשאר מושג עליון כזה. כשאני מתבונן, כשאני עובר מהחוכמה אל הבינה, ההתבוננות הרבה שאני עוסק בנושא הזה, מברר אותו מכל צוויותיו, ופעם בשיעור כזה, ופעם בסגנון אחר, ופעם מספר אחר, וכל פעם לאט לאט ההתבוננות היא מאפשרת לחוכמה להיות יותר ויותר נקלטת אצלי, יותר ויותר שייכת אליי. אז הבינה היא לאט לאט מאפשרת לחוכמה לרדת אליי ולהשתייך אל חיי. על ידי ההתבוננות המרובה מהרבה זוויות ומהרבה סגנונות והחזרה על הדברים. יכול מה, זה מושג שכבר למדתי אותו, אהבת ישראל, יאללה, יאללה, בוא נעבור מושגים חדשים. לא, זה לא הולך ככה. כל מושג כזה יש כל כך הרבה צורך להתבונן בו, כי אז לאט לאט הוא לא נשאר עליון ולחוכמה כתוב נוגעת ואינה נוגעת. כזה אני מרגיש את זה, אבל זה עוד לא שאלה שייך אליי. הבינה מורידה את זה, הריבוי של הבירור, הריבוי של ההתבוננות בדבר, לאט לאט מאפשרת לי באמת לשייך את החוכמה אליי. בתוך הבינה הולכת ונוצרת הדעת. ודעת זה חיבור. כמו וידע אדם את חווה אשתו. וכבר עצם העצמי, שייך אליי לגמרי, תקוע בליבי, ככה הוא מגדיר שם, לגמרי שייך אל הרגשות שלי, אל החיות שלי, זה ככה אני פועל, ככה אני פועל, זה כבר הפך להיות שלי לגמרי, אני חושב ככה, אני מרגיש ככה, זה רומם את צורת החשיבה שלי, זה רומם את הדרך שאני מתייחס לדברים, זה כבר חלק לגמרי. וכמובן שבכל מושג רוחני יהיה הרבה הרבה סבבים של חוכמה בינה ודעת. כל פעם באהבת ישראל, אני עוד פעם, יש לי תמיד מימה של חוכמה בדבר, לאט לאט בינה ואז דעת, עוד יותר שלמה של הדבר, וכך הלאה. כן, זה העולם הרוחני, הוא תמיד מפגיש אותי עם מושג חדש, לאט לאט ההתבוננות מורידה את זה אליי, ועד הדעת הופכת את זה להיות ממש, ממש חלק אינטגרלי מהאישיות, עם כל ההיבטים שלה, עם כל צורת. אבל זה תהליך, חוכמה בינה ודעת, זה תהליך ארוך. זה לא חוכמה ואז אני יודע, לא. חוכמה, שלב ראשון. מינה, שלב ארוך, עד שזה ממש תקוע בתוכי ושייך לגמרי לאישיות הטבעית שלי. ולכן, הרבה פעמים אנחנו עלולים לטעות בזה, וזה כמו שאמרנו, עלול גם לתסכל אותנו ולא להבין את עצמנו. אנחנו צריכים להבין שככה אנחנו בנויים. שהשכל הוא, הייתי אומר, קריאת הכיוון, לאן אני רוצה להיות, אבל אחר מכן הרבה הרבה עבודה של הפנמה, של תפילה, של התבוננות, שלאט לאט גורמת לי באמת להיות שם, ולא רק לחשוב על זה ולרצות את זה, אלא באמת להיות שם. וזה נכון על כל אתגר, על כל אתגר רוחני, על כל דבר שהוא במקום שאני רוצה להגיע למקום חדש, הוא תמיד תהליכי. ותמיד זה שהבנתי משהו, יש לי הרבה הרבה מה להתקדם עד שאני אחיה אותו. וזה טבעי, וזה ככה מתקדמים. כן, אפשר להשתמש בזה משל כזה. כשאדם, יש טיפוס הרים, נכון? אדם הולך בטיפוס הרים, אז הוא נמצא עכשיו במדרגה מסוימת בהר. מה הוא צריך לעשות בשביל לעלות? הוא קודם כל צריך לקחת ידד ולתקוע אותו במקום חדש, במקום גבוה יותר מאשר המסה של הגוף. המקום הזה מבטא, הנה, זה השלב הבא שלי. אני נתקע גבוה מדי, זה לא טוב, אני צריך לתקוע במדרגה שאני יכול לטפס אליה. אבל זה שתקעתי, זה השלב הראשון, שלב מאוד משמעותי. זהו, משהו בי כבר, באיזשהו מקום כבר שייך. כן, נעצתי את עצמי, את הנציגות הגבוהה שלי במקום גבוה יותר. זה כמו השכל. השכל נועץ את, את, את הרצונות שלי במקום גבוה יותר. אבל האם אני כבר שם? לא, אני עדיין פה. אני עדיין מקום, אבל ייקח לי מאמץ גדול מאוד להרים את כל, את כל מסת הגוף אל המקום החדש. זה שלב שני, תמיד יש פה שני שלבים. כן, הנעיצה של, של, של הרצונות שלי במקום החדש, ואחר כך ההפנמה וההבאה את כל האישיות אל המקום הזה. כן? ולכן זה תמיד ככה ב, 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 בשלבים כאלה. ולכן זה שאדם הבין משהו, עכשיו עוד לא אומר שהוא חי את זה ושאת הרבה עבודה, עד, עד, וזה מה שאומר מנשה רבשי. אנחנו הבנו את הדבר, הבנו את, את, את העניין, לא שחשבנו שהאלילים האלו הם, היה לנו שם יצר, היה לנו שם קשה להרים את, את קומת החיים לדבר הזה. עוד ננסה להבין מה, מה יסביר בהמשך, מה, מה הבעיה בה, למה היה כל כך קשה, למה זה כזה, למה זה... אבל קודם כל הצד העקרוני הזה, שלא תמיד הבעיה היא בהבנה. לפעמים הבעיה היא בזה שיש כוחות חיים עצומים שמושכים אותי, למרות שאני מבין איפה אני צריך להיות, עדיין כוחות החיים שלי מושכים אותי למטה ואני עוד לא שם. בסדר? עד כאן? טוב, כן. זה לא מה שנאמר, זאת אומרת, קודם כל יש גם צד הפוך, אחרי המעשים לפעמים משכנים על הגבות. לפעמים כשאני רוצה להגיע לקומה החדשה, כן, אז אני צריך לעשות מעשים חדשים שהם ירימו אותי, ואז גם הרצון, אבל זה כן התחיל מהרצון להתקדם. הרצון להתקדם הוא ה... עכשיו, זה כדי להגיע למדרגה חדשה, ברור שכל קומה שאני נמצא בה, אני מתיח. יש את השולחן ערוך, את זה מה שאני צריך לעשות עכשיו לפי, כן, כמצווה ועושה. אני רוצה אבל להתקדם בקומה חדשה של הזדהות, של אתגר רוחני חדש, כן? שגם כשאני יודע את השולחן ערוך, הרבה פעמים, לצערי, אני רואה שיש פערים. איך אני אקנה את זה יותר? אז אני אלמד את זה יותר. אחרי שאני אלמד את זה יותר, אז אני אוכל גם יותר לחיות את זה, יותר להפנים את זה. אבל גם בדברים שאני יודע, לפעמים יש פער. אז עכשיו הידיעה של עומק הדבר, כן? אני מעמיק בדבר באמת, ומבין אותו, ומזדהה איתו, תיצור עכשיו תהליך של לאט לאט שאני מרים את, כן, את החיים עצמם משם. זה לא מונע מזה שגם דברים שאני עדיין לא מבין, מצד האמת, אני אמור לקיים אותם, לפעמים אני לא מצליח, לפעמים אני נופל. טוב, אז אני אלמד את זה יותר, ואז אני, כן, ירים את האישית לשם. בסדר? טוב, אז עשינו צעד ראשון בסיפור, תודה רבה, נמשיך בזה בארץ.